לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, ג' באב, תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. אנחנו מיד נביא בפניכם רעיון שקיימנו עם שר ישראל כץ, שר התחבורה והמודיעין. ברעיון הזה ביקשנו את התייחסותו של השר למספר סוגיות על סדר היום, בראשן, כצפוי, המתיחות בדרום, האיפוק לנוכח טרור ההצתות וירי הרקטות שהגיע אתמול לסי, שכולל פצועים ופגיעות ביישובים. השר כץ מתייחס גם להתנהלות של ממשלת ישראל מול הגזרה הסורית, אפילו לשאלת היחס לקורקינטים ואופניים חשמליים, שעדיין לא הוסדר מעמדם הביטוחי ונעלי הרכיבה עליהם. בכל זאת מדובר בשר התחבורה לצד היותו שר המודיעין, אז אנחנו מבררים גם את הסוגיה הזו. פקחי עיריית תל אביב הגישו באחרונה התראה לפני נקיטה בהליכים פליליים נגד בית הכנסת ישועת ישראל שבדרום העיר. העילה היא השמעת שירי שבת ברמקול לציון כניסת השבת. האם מדובר בעוד נדבך במסכת מאבקי הדת לקראת הבחירות? במאבקים הקודמים אנחנו זוכרים את ההפרדה בכנס חבד, הקריאה לפתיחת חנויות בתשעה באב ועוד, או שאולי מדובר בכל זאת בהפרעה לשכנים. רב קהילת בית הכנסת, הרב מיכאל הרבוב, משוכנע שאכן מדובר בלא יותר מאשר מלחמות דת טרם בחירות. הוא יהיה איתנו כדי לספר על ערב השבת האחרונה, כאשר תושבים חילוניים הגיעו כדי לחזק את ידם של מתפללי בית הכנסת מול דרישות העירייה. ולקראת גמר המונדיאל הערב, צרפת מול קרואטיה, אנחנו נדבר עם הדוקטור איליה מורגולב, ראש המסלול לחינוך גופני ומכללת קיי באר שבע, הוא מתמחה בפסיכולוגיה של הספורט, ואיתו אנחנו נדבר על מספר מחקרים שנעשו באחרונה סביב סוגיות כמו בזבוזי זמן של שחקנים ושוערים, סיכויי הבקעות בפנדלים, הלחץ המוטל על כתפי השחקנים לפני אירוע גמר טעון כל כך ואיך מפוגגים, את הלחץ הזה מביאים את השחקנים לכשירות מקסימלית באירוע כל כך דרמטי. על אלה ועוד נדבר עם הדוקטור מורגולב. היום אחר הצהריים צהל מתיר לפרסום סרטון שצולם במהלך הקרב בניצנים בתשח, הקרב בו נפל הקיבוץ והלוחמים שבו נהרגו או נלקחו בשבי. על הקרב והשתקתו במשך שנים רבות אנחנו מדבר עם ההיסטוריון הצבאי הרי יצחקי, שבשנות ה-80 נאבק עם בני ניצנים על ההכרה בקרב כקרב גבורה ולא כקרב תבוסה וכישלון, כפי שהיה מי שניסה לקבע בתודעה הציבורית ישראלית. לקראת יום ההילולה לזכרו של הארי הקדוש התקיים בבית המדרש במכללה אקדמית צפת יום עיון מיוחד שיעסוק במשנתו של הארי הקדוש, ובין השאר יעלו סוגיות עכשוויות לאור משנתו של הארי, מעמד האישה, גלגולי נשמות, זה רק חלק מהסוגיות הללו. יהיה איתנו כאן ראש בית המדרש הרב בניהו ברונר, הוא יספר לנו גם על האירוע עצמו וגם יסביר לנו איך ניתן ואם ניתן להנגיש את תורת הסוד לעם בדור הגאולה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום ושבוע טוב, אנחנו אומרים לשר התחבורה והמודיעין, השר ישראל כץ, שלום לך.
שלום ושבוע טוב.
אנחנו נרצה לעסוק במספר סוגיות, אבל כמובן לפתוח בסוגיית הדרום, הפסקת אש עם חמאס אחרי ירי מסיבי לעבר יישובי העוטף, כולל פצועים מקרב אזרחי ישראל, הציבור מתחיל להתקומם. יש לנו משהו בארסנל?
הפעולה הייתה פעולה עוצמתית, הרחבה ביותר מעצוק איתן, במסגרת הכללים הקיימים, צהל הגיב, פגע ביעדים רבים של החמאס, והאש הופסקה, אבל בהחלט אני כבר מזה מספר שנים קורא לבוא ולקבוע כללים אחרים מול עזה, ואני מצפה משר הביטחון ליברמן, לבוא היום לקבינט ולהציע הצעה שתאפשר לבחור באחת משתי הברירות. או שיציע, כמו שהוא אמר בעבר, למוטט את החמאס ולחסל את הטרור בעזה, או שיאפשר להיפרד מכל האחריות האזרחית על עזה, להפוך את עזה לקו גבול לכל דבר עם הרתעה מלאה, כמו שיש מול לבנון, מול סוריה. המצב הנוכחי, שבו יש עוד סבב ועוד סבב, ונבנה כביכול איזשהו מאזן בינינו לבין החמאס, הוא מצב אבסורדי שלא יכול להימשך. הוא לא הוגן כלפי תושבי עוטף עזה, והוא פוגע בביטחון מדינת ישראל.
אתה מבין למה במשך כמה, 3 חודשים בערך, אנחנו מתנהלים בצורה מאופקת כזאת? כל הזמן אומרים שאולי יש סיבות שמאחורי הקלעים, פעם זה חשש מעוד חזית, פעם זה כל מיני סיבות נוספות. אתה בינך לבין עצמך יודע למה אנחנו מתאפקים כל כך הרבה זמן?
התשובה היא ברורה, כי אנחנו נמצאים במצב אבסורדי. איך אמר לי היום מישהו, לא בשר ולא חלב. אנחנו אחרי ההתנתקות הרעה שנכשלה, נשארנו בעצם אחראים על עזה מבחינה אזרחית. ואז אנחנו מאכילים ומזינים את עזה בחשמל, במים, בדלק, והם מרגישים שאנחנו מחויבים לזה, ואם מפסיקים בכרם שלום, אז העולם קופט, כי אנחנו נמצאים במצב שהוא לא סביר. ולכן אני אומר, יש היום אחת משתי אפשרויות, וזה צריך להיות מזמן. או, כמו שאמר שר הביטחון לפני שהתמנה, להכריע את החמאס, תבוא, תציג תוכנית, הצעה, יש הרבה תוכניות שקיימות, וממשלת ישראל, הקבינט ישקול איך ומתי לעשות את זה ביוזמתנו, לא להיגרר, או להיפרד פשוט מכל האחריות הזאת, מכל הקשר הזה, שהוא אבסורדי על האחריות על 2 מיליון אזרחים בעזה, שאבו מאזן מתנכר להם, המצרים מפנים להם עורף, ורק היהודים יושבים וחושבים כל הזמן. איך פותרים להם את הבעיות, איך שולחים לעולם, מערכת הביטחון שולחת אנשים לגייס כסף עבור עזה, זה מצב שהוא אבסורדי. תראה, ההבדל בין החמאס לחיזבאללה הוא אחד בלבד, הרי החיזבאללה ארגון עוצמתי פי אלף. למה הוא לא יורק? הוא יודע שמיד תהיה תגובה ישראלית שתגרום למיליון שיעים להפך לפליטים ולרוץ ולברוח לבירות. בעזה זה לא קיים, כי אנחנו מחזיקים אותם במעטפת ואחראים. חייבים להחזיר את ההרתעה, ולא הרתעה על תנאי, ולא הרתעה למחצה.
עכשיו, אתה, כשאתה מדבר על ההיפרדות הזאת, כמובן שוב ושוב עולה הרעיון הזה של האיש שאתה ניסית לקדם. הרעיון הזה בינתיים, אם אנחנו מבינים נכון, ירד מסדר היום. היה איזשהו דיבור.
הוא לא ירד.
לא ירד.
הוא לא ירד בכלל.
הוא עבר לקפריסין משהו. מה קורה עם העניין הזה?
סתם דיבורים בו. יש דיבור. ככה. יש שתי אפשרויות. אחת שהמצרים יקרו אחריות אזרחית על עזה, יאפשרו הקמת מתקני חשמל, התפלת מים, שימוש בנמלים, זאת תעופה מצרים עבור תושבי עזה, מעבר רפיח. מקווה שהבידוק גם יהיה בידוק סביר. זו האפשרות המדינית. יעשו אותה, מחר אני בעד. הם לא מוכנים לזה, הם לא מוכנים שעזה תתחבר אליהם. אנחנו, אסור לנו שעזה תתחבר לתוך ישראל, לתוך יהודה ושומרון, עם מעבר בטוח, עם כל הדברים, אותם דברים חמורים שנחתמו באוסלו. לכן הצעתי רעיון שמנטרל את הסכנה הביטחונית ומאפשר להם יחד עם זאת להתחבר כלכלית לעולם. וזה רעיון נעין, נרחיק את הכל 5 קילומטרים, אי בתוך הים שיוקם על ידי גורמים בינלאומיים, ישראל באופן בלעדי תהיה אחראית על ההבטחה בים ובנמל, חיל הים הישראלי יקבע איזה אונייה רשאית לבוא ואיזה לא, אם היא תהיה חשודה היא תלקח לבדיקה בנמל אשדוד, ובתוך הנמל לפי הוראות השב"כ או בביצועו יערך בידוק. עלי עצמו הם יעבדו, הם יבנו אותו, הם יעבדו שם, יחזרו בלילה לעזה.
אבל למה אתה אומר שקפריסין זה רק דיבורים? יש כבר אי פה לידינו, בוא...
אני חושב שקפריסין משאירה את ישראל מעורבת ואחראית על הספקה והליווי של תוצרת לעזה, וגם צריך יהיה לאפשר להקים נמל בעזה בשביל לקלוט את התוצרת שתבוא אחרי הבידוק. אני רוצה או להכריע או להתנתק לחלוטין, אני רוצה קו גבול שבו אני יכול לפעול באופן חופשי, לא אפיפונים, לא גדירות ולא כל הסיפורים שמספרים לנו. זה אף אחד שהחיזבאללה מתחיל להעיף עפיפוני נפץ ועפיפוני תבערה לעבר הגליל. מה, אנחנו לא מאפשרים לו לעשות דבר כזה? לא היינו מאפשרים לו. הרי הכל נובע מהי נורמליות של המצב, של אותה התנתקות שנכשלה. אני רוצה התנתקות טובה במקום ההתנתקות הרעה. אני רוצה, בלי להכריע כרגע באופן מדיני, לגבי כל עתיד עזה והאזור, אני רוצה באופן מעשי, או שאתה הולך להכריע, ואני לא מקבל את כל הדיבורים האלה שזה לא אפשרי, או שאתה הולך להיפרד ולהפוך את זה לגבול, בלי שאנחנו אחראים ובאים אלינו בדרישות, ואנחנו עושים דבר אחד, מגינים על תושבי שדרות, נתיב העשרה, הקיבוצים, המושבים, הערים, באופן מוחלט כמו שאנחנו יודעים. אני לא מאשים את צהל אגב, שהוא נמצא במציאות אבסורדית, שבה הדרג המדיני, כבר מאז שרון ועד היום, לא מקבל את ההכרעה הנוספת, אחרי ההכרעה לא טובה שהייתה, שגורשו יהודים מהבתים, שצהל פונה מכל גוש קטיף ורצועת עזה, אנחנו נשארנו אחראים על הערבים, כמו שאמרתי לשרון. ולכן פשוט אני מדגיש את הדבר הזה, אני כבר דוחף לזה הרבה שנים, ואני מצפה להכרעה היום בקבינט, שיבוא שר הביטחון, ויגיד מה הוא מציע, להכריע או להיפרד.
אז זהו, שמענו אותך גם מבקר באופן ספציפי, לא רק לגבי התקוות שלך, לגבי העתיד, לגבי שר הביטחון, אתה גם מבקר את ההתנהלות שלו. עד כה אתה אומר, הוא לא הציב מטרות עבור צהל, מה היעדים לממשלה, לצהל, למערכת הביטחון. השאלה אם אולי זה לא רק תפקידו של שר הביטחון, אולי זה תפקידה של הממשלה כולה. היא עדיין לא יודעת מה היא רוצה.
שר הביטחון מגיע לדיונים ואומר שהוא אחראי על עזה. ולכן הוא מסרב שידונו ויכריעו בהצעתי, דנו בהצעתי. יש תמיכה רחבה מאוד בקבינט. גם השרים בנט ואילת שקד תומכים בה, וגם כל הקבינט בעצם תמך בה, כי הבינו שאי אפשר להישאר במצב האבסורדי הקיים שלא בשר ולא חלב. ולכן הוא אחראי לזה שאם הוא פיתח תזה שאפשר להמשיך במצב הקיים, אני אומר שאי אפשר במצב הקיים. אני אומר דבר פשוט, או הכרעה או היפרדות והפיכה לגבול, שכמו שהיה בזמנו מול מצרים וירדן, עד שהושגה הכרעה, וזה היה גבול בטוח. אותו דבר מול סוריה ולבנון, יש גבול של מלחמה, גבול מול אויב, אבל יש כללי משחק שאנחנו מקפידים עליהם, וגם פועלים בעוצמה כדי לשמר אותם, והיום בסוריה אנחנו נמצאים בדיוק במבחן דומה, ומול לבנון נוצר מאזן, ואנחנו דרוכים וערוכים. לא יכול להיות שהחמאס, שהוא הרבה יותר חלש מהגורמים האלה שאנחנו עומדים מולם, וגורמים אחרים שהכרענו, ועדיין מדינת ישראל, יהפוך לזה יריב שיושבים ובאופן עקיב דנים איתו על כללי משחק. איזה כללי משחק? מה מותר לו לשרוף? ומי מותר לו לפגוע? צריך להפסיק את הדבר הזה, לקרוא את המציאות, להבין שהמהלך בדרום נכשל באותה התנתקות, ולייצר מציאות אחרת. זו החוכמה של המדינאים. שוחחתי עם ראש הממשלה הרבה פעמים בדבר הזה, העליתי את זה, בניתי תוכנית, היא דורשת הכרעה, היא לא ירדה מסדר היום. ואם יש תוכנית אחרת, כפריסין, מצרים, שיביאו.
איך אנחנו להבנתך, להבנתך לראש הממשלה, ברור מה הוא, מה הוא רואה בעתיד כיעד, איזה עזה הוא רוצה, משותפת למצרים, ישות עצמאית, משויכת למבנה אחר, מאובטחת בינלאומית, משהו ידוע לא, לו
אני,
מה היעד?
אני אחראי, אני עובד עם ראש הממשלה כשר מודיעין, שר תחבורה בשיתוף רב. בעניין הזה זו יוזמה שלי, בראיית מצב שלי. בזמנו ב-2009, שבאתי אליו אחרי שבאתי קודם לאולמרט ולשרון, ואמרתי שהמצב אבסורדי, הוא אמר לי, תשמע, אתה יודע מה, אתה גם שר תחבורה, זה בלי תוכנית. אז הבאתי מודל של אי, שיכול לאפשר גם מוצא לעולם ותחת בקרה ביטחונית, הרבה מודלים כאלה בעולם. אני לא עשיתי את זה עבור החמאס. אני עשיתי את זה עבור מדינת ישראל כדי להשתחרר מהאחריות הזאת. עכשיו, אם המצרים, כמו שאמרתי, היו מוכנים, או יהיו מוכנים, היום האמריקאים מנסים לשכנע אותם, בהון ערבי, במיליארדים, שיאפשרו להקים שם מתקני התפלה, נמל, בסיני וכו', ברוכים הבאים, נצטרך לוודא שמעבר רפיח ופוקח באמת, באופן אפקטיבי, על ידי אותם חיילים מצרים, אבל הם לא מוכנים לזה, וכרגע הם ודאי לא מוכנים לזה, לכן, שר הביטחון התחיל להבין שאני צודק, אז הוא מדבר על כפריסין, אבל אי אפשר כאן רק דיבורים, צריך לקבל החלטה. אני לא מקבל את זה שאפשר להכריע את החמאס בעזה. משום שאם האלטרנטיבה זה בין המצב הקיים לבין להכריע אותו, אני בעד להכריע אותו. אבל יש מצב שלישי, שבו אתה מייצר מציאות שונה, אתה מנתק את הקשר האזרחי, אתה מאפשר לעזה מוצא לעולם או דרך מצרים או דרך הים שהוא מבוקר ביטחונית, ואתה מוצאים עולם חובת ברזל עם הרתעה כמו שאנחנו יודעים לעשות בכל המקומות. מה שעובד מול החיזבאללה, ומול אסד, ומול איראן, בסוריה, ששם ראש הממשלה מנווט באופן אישי את הדברים, בצורה יוצאת מן הכלל, ביחד עם צהל, ומול הגורמים הבינלאומיים, ארצות הברית, רוסיה וכולם, נוסעים להיות לפחות באותה רמת חוכמה ותיחום גם מול הדרום, ולא להישאב כל פעם לעוד סבב ועוד סבב.
אתה להערכתך, השר ליברמן מעלה את הנושא של קפריסין, מה, כדי להיות מקורי? מה העניין? אם אתה באמת מעלה...
לא, נושא קפריסין, האמת, בוא, אני לא ברחילות, נושא קפריסין גם אני בחנתי. מסגרת הדברים שבדקתי, בדקנו אפשרות, כל האפשרויות. קפריסין הוא ערכה כאפשרות פחות טובה, בגלל הצורך להישאר מורבים וליווי האוניות, בנמל בעזה וכו'. הדבר נבדק, והנושא של האי נמצא כאפשרות הטובה ביותר. אגב, גם הבטחתית וביטחונית, יותר טוב אפילו מאשר מעבר רפיח, שהמצרים עצמם יהיו אחראים על הבידוק. אבל האי הוא דבר שהרבה גורמים ביטחוניים, כל הממסד הביטחוני ואחרים תומכים בו, הוא תהליך ארוך טווח, אבל צריך להמשיך בו. אבל בינתיים, תראה את המצבים האבסורדיים. יש גופות של חללי צהל שנמצאות שם, אנחנו לא מקבלים אותם. אנחנו ממשיכים לספק. יש שני שבועים אזרחיים שנקנעו לשם, אנחנו ממשיכים לספק. זאת אומרת, אנחנו במצב אבסורדי, צריך להפסיק לשנות את המצב, ישראל צריכה להיות חכמה, וללכת לקו ברור, כמו שאמרת, מה המטרה? איך אנחנו רואים את עזה? אני לא רואה את עזה מתחברת ליהודה ושומרון. אני רוצה לבדל בין הדברים, ומי שלא מבין שהמהלך שאני מדבר עליו, קודם כל יש לו משמעות דמוגרפית, מדינית, ביטחונית, אז הוא לא רואה נכון את המציאות. ויותר מזה, אפשר לעשות את זה כשהעולם גם מוחא כפיים, בגלל היבט הומניטרי. כלומר, גם מהלך שהוא נכון, גם חכם, וגם מחזק בעצם, ומבסס את מדינת ישראל, את ההתיישבות היהודית, מוריד מהמשוואה 2 מיליון פלסטינים, וזה דבר חשוב ביותר.
ואתה, אבל אני שומע בקולך איזושהי תחושה שהממשלה כממשלה, לא יודעת איך היא הייתה רוצה לראות את עזה. לך הדברים ברורים יחסית, אבל כממשלה אין איזושהי עמדה שאומרת ככה אנחנו רוצים לראות את עזה בעוד 10 שנים.
אתה בעצמך שאלת וענית, ואני אומר, וכל הממשלות, מאז ההתנתקות שנכשלה, היא נכשלה גם במובן של המחיר האישי הכואב, היא נכשלה במובן זה הפך לקיני טרור, בניגוד לחזון שפרס אמר של יהיו חממות של כפרי תיירות, ונכשלה גם במובן שמצרים לא לקחה אחריות אזרחית. ישראל נשארה אחריות אזרחית. אני אומר את זה, על האויב שלה. וצריכה להכיל אותו, והוא מתארגן נגדה, חופר מנהרות, עפיפונים, כלים וכל הדברים האחרים. לכן אני השקעתי בזה הרבה מחשבה. צריכה להיות מדיניות ויעד ברורים. ואחרי המדיניות ויעד הברורים, מזה יגזרו צעדים וצעדי ביניים ודברים אחרים שיש בהם גם משמעות מאוד גדולה מבחינת ההתייחסות כלפי הנושא הפלסטיני. בכלל, בנושא הדמוגרפי, בנושא הביטחוני, ובעיקר מול תושבי עוטף עזה, שרשאים וזכאים לקבל ביטחון כמו כל תושב אחר, ואי אפשר להשלים עם הסבבים הבלתי נגמרים האלה, ועם הצרפות והצטות וכל הדברים.
כן. השר ישראל כץ, הזכרת בדבריך את ההצלחה היחסית או העמידה הדי ברורה בנושא הסורי, ואני רוצה לעבור איתך בעוד כמה דקות בנושא הסורי, באמת לשמוע את עמדתך. ראש הממשלה חזר משיחה מצולמת מאוד בהיבט של הכדורגל עם פוטין, אבל האינטרסים הרוסיים והישראלים ביחס לאיראן לא תמיד עולים בקנה אחד, נקרא לזה בעדינות, לגבי סוריה, והשאלה היא לאן זה מוביל אותנו בהיבט הזה.
קודם כל, ברור, סוריה היא בציר הזה עם איראן, עם חיזבאללה, עם אסד, אבל בסך הכל ראש הממשלה מוביל מדיניות מאוד חכמה ונכונה, שלצד הברית הגדולה שלנו עם ארצות הברית, הוא גם משוחח עם נשיא רוסיה כדי לצמצם חיכוכים, שמטוס ישראלי שטס ופוגע בסוריה או טס בלבנון, לא ייתקל במערך ההגנה האווירי הסורי של F-400 ושל דברים אחרים, ועד עכשיו הדברים עובדים שאנחנו גם לא פוגעים בחיילים ובנכסים רוסיים בתוך השטח. עכשיו, יחד עם זאת, בסוף, ומלכתחילה, הכל תלוי בעוצמתה של ישראל, ובנחישות שלה להפעיל את העוצמה, הרי אף אחד לא מדבר איתנו, אולי היו מערכים במונדיאל, אבל לא מדברים ברצינות, אם ישראל לא הייתה מפעילה את העוצמה הזאת, לסגוע במטרות איראניות בסוריה, והדברים האלה, גם בצד המבצעי וגם בצד המדיני, הם מובלים באמת בצורה מאוד משמעותית ונכונה, חכמה, מורכבת, מאגרת, שבינתיים יש הפסקים לא רעים, אם כי ודאי שהדברים האלה לא נגמרו, והגיבוי שאנחנו מקבלים מנשיא ארצות הברית, גם שביטל את הסכם הגרעין עם איראן, הסנקציות על איראן, והפעילות שלנו הם מביאים ביחד למציאות שבה איראן נדחקת לפינה. אם תיקח את כל זה, ותשווה את זה לחמאס, לג'יהאד האיסלאמי בעזה, לא ייתכן שאנחנו נהיה שם במצב פחות טוב מאשר מול כל היום הצפוני שאנחנו מטפלים, וזה רק נובע מחוסר בהירות והגדרת המדיניות.
אגב, כששר החוץ הרוסי לברוב אומר, אנחנו לא יכולים להיות אחראים לכל צעד איראני, למרות ההבטחות שאנחנו נדאג ל-40 או 60 קילומטר שהם לא יגיעו אליהם, לדברים האלה מן הסתם יש השלכות.
כן, קודם כל, תמיד מדברים פה ומדברים שם, ברור, עוד פעם, רוסיה היא לא הולכת לפתוח מלחמה עם איראן, לטובת ישראל, כן? אבל ננקטו צעדים, ויש התקדמות, ומי שיצטרך בסוף לעשות את העבודה, זה אנחנו, וטוב, שלא יהיה חיכוך עם הרוסים, תוך כדי הפעילות, יכול להיות שהרוסים מדברים על דרום סוריה, לנו ודאי שזה לא מספיק, כי אורך הטילים, טווח הטילים היום הוא מצמצם את המשמעות, בעצם מבטל את המשמעות בין הממשלו בדרום, מקום יותר רחוק, לפחות טילים ארוכי טווח עם ראשי הנפץ הגדולים. אנחנו עוסקים בעיקר בפעילות מבצעית, צהל וגורמי המודיעין ואחרים, ויחד עם זאת טוב שיש הידברות עם רוסיה. אנחנו כמובן נסים להסביר גם בציבור, שזה גם אינטרס רוסי שתהיה ציבות בסוריה. וכאשר האיראנים שם, זה גורם לחוסר ציבות מול ישראל, מול הרוב הסוני, מול גורמים אחרים גם כן באזור. מה שאני אומר, המצב הוא מורכב. הוא לא מצב פשוט, אבל מתעמתים איתו בצורה נכונה, בהצלחה יחסית גבוהה, בלי לעשות טעויות. וזו בדיוק המדיניות של מדינת ישראל, שהיא מדינה עם הרבה עוצמה, והיא מדינה שלא מוכנה שאזרחים שלה ייפגעו, היא מדינה שיש לה יעדים, גם להיות מדינה צומחת כלכלית, לא מוכנה איום של טילים, פגיעה ודברים אחרים. זו המדיניות שאנחנו צריכים להוביל בכל הגזרות.
עד כאן ביי, בעניין הביטחוני, ממש לסיום, שאלה אחרונה ובעניין אחר לחלוטין, אי אפשר להתעלם מהעובדה שאתה גם שר התחבורה, והתיק הזה לוקח לא מעט מזמנך.
מי יכול להתעלם מהעובדה?
כן, זהו, זה לא איזה פרט שולי בעיסוקיך. עניין אחד שפשוט עולה כאן שוב ושוב, אני רוצה את ההתייחסות שלך, אם אפשר, האופניים והקורקינטים החשמליים,
כן.
כללים, מגבלות, סוגיית הביטוח, גיל, תנאי רכיבה, כל הדברים הלא ברורים האלה, יש פה כלי נשק שיוצא לרחובות בלי רגולטור אחרי.
אז בוא נאמר כך, א', אף אחד לא מתעלם מהפייתי בתחום התחבורה, זו מהפכה ענקית, ביחד עם ראש הממשלה, אנחנו מובילים הרבה מאוד שנים, מהפכה שהיא בעצם דומה למה שהיה בארצות הברית בזמנו לפני למעלה מ-100 שנה, באירופה ובאסיה בעשרות השנים האחרונות, וכולם רואים את זה וכולם מעריכים, ולא בכדי הציונים הגבוהים ביותר בממשלה, אני מקבל אותם למרות שהתיק הוא מורכב ורגיש. עכשיו, התחום הזה של האופניים החשמליים, אני שמח שאני אפשרתי להכניס אופניים חשמליים לישראל. היום שתדע שיש למעלה מ-200,000 אופניים חשמליים בשימוש, בכל האזורים במדינת ישראל, בערים הצפופות, במקומות אחרים, ותוך כדי גם יש תהליך של הסדרה. למשל עכשיו, אני הגשתי חוק שחייב חבישת קסדה ללא פטור, לא בתוך העיר ולא מעל גיל מסוים, כי שתהיה קסדה בראשו של כל מי שנוסע. גם כן העבירו את האכיפה לעיריות במקום למשטרה. אנחנו גם סוללים מאות קילומטרים של שבילי אופניים בערים, בגוש דן, במקומות אחרים, שיוכלו להפריד בין רוכב האופניים לבין התנועה ולבין הולכי הרגל. זאת אומרת, יש כאן תהליך שחייבים להביא אותו לנקודה נכונה כדי להפיק את התועלת. 200,000 פלוס רוכבי אופניים חשמליים מורידים עומס תנועה, מאפשרים לאנשים להגיע, גם לצעירים ואחרים, בתנאי שמקפידים על הכללים. לא מורידים את מגבלת המהירות של 25 קמ"ש, לא נוסעים ללא קסדה,
מה לגבי סוגיית הביטוח? סוגיית הביטוח היא מאוד קריטית, וכאן זה תלוי אם זה כן מנועי, לא מנועי, בסופו של דבר, כשקורה טרגדיה, אין את מי לתבוע.
שמע, בוא נגיד לך, הדבר הכי קל לי בתור רגולטור, ולהגיד, עכשיו תעשו טף, תלמדו רכיבה, תוציאו רישיון, תקנו ביטוח, ואני אמיץ על כל צעיר אלפי שקלים. אני לא רוצה לעשות את זה. אופניים זה לא טוסטוס, מי שרוצה לעשות זה יצא בטוסטוס בכלי אחר דומה, בקטנוע, זה אופניים. לכן האתגר הוא, בלי להכביד על הנפל של אלפי שקלים על כל צעיר וצעירה, שרוכבים באופניים החשמליים, כן להכיל כללים של אכיפה, כדי שימנעו את הסכנות, כי אני מניח שעוד המספר הזה יוכפל, יהיו כאן 500,000 רוכבי אופניים חשמליים במדינת ישראל. יש כאן תועלת רבה, זה מפנה את הכבישים ומאפשר להגיע גם לבוגרים וגם לצעירים, אבל תוך הקפדה על הכללים. הכללים צריכים, קודם כל החינוך צריך להתחיל בבית. לא לתת לילד בן 13 ולרכב על אופניים חשמליים, כי נותנים לו כלי מסוכן ביד. ולא לרכב בלי קסדה גם למי שמגיל 16 ומעלה. כך אני עושה, לחתום על צו שיחייב עכשיו הוצאות של אלפי שקלים, זה הכי פשוט, אבל אז אני אחטיא למטרה, וזה יהיה שונה מדברים שקורים בעולם.
ואין פתרון אחר לנושא הזה של הביטוח? רק הכבדה של, חושב, של הרבה מאוד כסף?
כן, ודאי, הרי מי לוחץ כזה? בעיקר חברות הביטוח, רוצים שעוד מאות אלפי כלים, יצטרכו לבטח אצלם. גם ככה אנחנו רואים מה קורה עם ביטוח הרכב, שהוא לא בשליטתי, אלא בתאום ביניהם לבין משרד האוצר. החוכמה היא גם לשמור על הבטיחות, אבל גם לאפשר לציבור לנוע, וזה כלי זול יחסית, כלי נוח, שהרבה יכולים להשתמש בו, אבל שיעשו את זה תוך שמירה על החוק, תוך תרבות נהיגה, ועכשיו גם בבתי הספר, משרד החינוך, בחינוך התעבורתי, לפי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הרלב"ד, גם כן מקנים לצעירים הבנה בתחומים האלה, וחייבים להביא את זה למצב של להפיק את היתרונות ולהיכנס לחסרונות. למנוע את זה, אומרים, אל תאפשר אופניים חשמליים, תעשה דברים אחרים, זה הפתרון הקל, אני לא חושב שום פתרון נכון.
טוב, אז סוגיית הביטוח תישאר ככה באיזשהו סימן שאלה. החשש הוא פשוט אחרי שקורה אירוע, אז פתאום מתחילים לחפש מי יוכל לממן ונמצאים לפני שוקת שבורה. אז אמנם רוצים ככה שיהיה נעים ונוח ומהיר להעלות את האנשים אל המסלולים המיוחדים להם, אבל יש כאן איזושהי בעיה בכל זאת שצריך לתת עליה את הדעת, אבל כך החלטתם במשרד, אז אנחנו נחכה לדברים האלה שיקרו צעד אחר צעד. השר ישראל כץ, שר התחבורה והמודיעין, אני מאוד מודה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה, יום טוב ושקט לכולם.
כל טוב. פקחי עיריית תל אביב הגישו באחרונה התראה לפני נקיטה בהליכים פליליים נגד בית הכנסת ישועת ישראל שבדרום העיר. העילה היא השמעת שירי שבת ורמקול לציון כניסת השבת. אנחנו רוצים לשוחח עם רב קהילת בית הכנסת, הרב מיכאל הרבוב, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
אז מה, מדובר באיזה הפרעה לשכנים או שאולי עוד אחד מהמאבקים, מאבקי הדת לקראת הבחירות?
בדיוק כך, מדובר בעוד אחד ממאבקי הדת לקראת הבחירות. ניסיון כושל של מספר פוליטיקאים שמנסים לעשות הון פוליטי על גב היהדות, על גב שבת קודש, ובעזרת השם זה לא יצליח.
אגב, מה עשיתם בשבת האחרונה? הכל כרגיל?
השמענו כרגיל, ולא רק שהשמענו כרגיל, באו עשרות תושבים חילוניים בשכונת שפירה שלא נמנים בין אלה ששומרים את השבת, הביאו רמקול משלהם, והם אמרו שאם היה לא רוצה לשמוע 5 דקות פעם בשבוע, אז הם ישמיעו לה 40 דקות, ושמו את השירי שבת במשך 40 דקות ברחוב חכמי ישראל הראשי, ואמרו זה התגובה שלנו לעיריית תל אביב. ואני באמת התפלאתי, כי אני בעצמי לא הייתי מודע לדבר הזה שקורה, וזה חיזק אותנו מאוד מאוד להמשיך בדרך שאנחנו הולכים בה.
זאת אומרת, לא ידעת בכלל שהעירייה באה...
לא ידעתי שהעירייה, את העירייה ידעתי והוצאתי מכתב מאוד מאוד חריף. לא ידעתי שהתושבים החילונים ארגנו הפגנה בעד, ושיצאתי לכיוון בית הכנסת, התפלאתי מאוד מאוד לראות את תושבים חילונים שבאים ומפגינים בעד השמעת המוזיקה.
יפה, אגב, נתנו לכם איזשהו פרק זמן עד תאריך מסוים סוף
מיידי הרמקול? באופן מיידי, כן, ולכן חבר מועצת העיר מר נתן לנתן פנה לבית המשפט המחוזי לעתירה מנהלית, ואנחנו נקווה מאוד שבעזרת השם בית המשפט יצדיק אותנו. יש לנו הרבה מאוד עילות חוקיות, ואני מקווה מאוד מאוד שננצח בה.
ואולי בכל זאת הרב הרבוב מישהו יגיד שזה, אולי השכנים יתלוננו, אולי בכל זאת עושה להם משורה.
לא, אין החינמי, יש מספר שכנים שאולי זה מפריע להם, אבל לא בגלל הרעש. מפריע להם בגלל שזה זועק שבת וזה קשור לסממן יהודי, בגלל זה מפריע להם. כי לא יכול להיות שחמש דקות בשבוע מה שיגרום לכל הבלגן הזה. מה שכן מפריע להם זה האידיאולוגיה, ועל האידיאולוגיה אנחנו בשום פנים ואופן לא נוותר. המקום פה יש לו צביון מסורתי, השמות של הרחובות הם שמות של רבנים מאוד מאוד גדולים מהעבר. שכונת שפירה מאז ומתמיד הייתה שכונה מעורבת שיכולה להכיל אחד את השני. מי שיכול להכיל אחד את השני, מזמן להישאר, מי שלא, שיחפש לעצמו שכונה אחרת בתל אביב.
אתם בכלל שכונה שמתמודדת גם עם כל הנושא של, של המסתננים מאפריקה, וזה לא פשוט.
נכון, בכלל לא פשוט, ברוך השם. אבל עם כל ההתמודדות, עם כל מה שיש לנו עם המסתננים, אף אחד לא נגע אף פעם ביהדות, ולצערי הרב, זה חציית קו אדום.
אבל יכול להיות שאם, כמו שאמרת בתחילת הדברים, כל זה נובע ממלחמות הדת לקראת הבחירות, ואנחנו זוכרים את האירוע של חב"ד, ועכשיו מדברים על תשעה באב לפאר את מי שפותח את החנויות, אז אולי אחרי הבחירות הכל יירגע.
אני מאוד מקווה, האמת שבמשך הסופרים האלה עובדים כבר במשך שנה שלמה, והיה מאוד מאוד רגוע. אף אחד לא בא ולא נתן לנו דרישות ולא אימו עלינו בכנסות. פתאום עכשיו נזכרו. אני מאוד מאוד מקווה, לצערי הרב הבחירות בעוד כ3 חודשים, אנחנו לא מוכנים לסבול את ההתנכלויות האלה למשך 3 חודשים, זה הרבה מאוד זמן.
ובינתיים אתה אומר יש גיבוי של השכונה ולאו דווקא מהתושבים הדתיים והמסורתיים, שזה בהחלט דבר מרענן.
נכון מאוד, נכון מאוד, אני גם התפעלתי מאוד.
הרב מיכאל הרבוב, רב קהילת בית הכנסת ישועת ישראל, דרום תל אביב, תודה רבה לך, כל טוב.
אני מודה לכם מאוד, תודה לכם.
שלום, שלום. הערב גמר המונדיאל, ולקראת הגמר הזה יש דריכות גדולה, ברחבי העולם, לא רק אצלנו, ואנחנו רוצים לשוחח על כמה סוגיות שנוגעות לאירועים שכאלה, גם על הלחץ הנפשי והפסיכולוגי שיש על השחקנים לפני אירוע שכזה, איך מפוגגים לחץ שכזה, גם על כמה מחקרים בנושא הכדורגל, אפילו על בזבוזי זמן של שוערים ושחקנים, על סיכויי ההבקעות בפנדלים, ועוד אולי כמה, ואיתם נמצא על קו הטלפון, ראש המסלול לחינוך גופני במכללת קיי בבאר שבע, דוקטור איליה מורגולב, שלום לך.
בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
מומחה בפסיכולוגיה של הספורט, ובוא ספר לנו קודם כל באמת לגבי הלחץ הזה של, של השחקנים, איך מתמודדים איתו, מה המשמעויות, האם יכול להיות ש... דברים במשחק כדורגל רגיל פשוט לא יצליחו כשאנחנו מדברים על אירוע גמר בקנה מידה כזה.
כן, יש כמובן הבדל בין הסביבה ששחקן רגיל עליה באימונים, ככה שהאתגר שמולו הוא אתגר רגיל, שום דבר לא מונח על כף המאזניים, המשחק והאימון הם לא קריטיים, גם אין ממנו כל כך ציפיות, זה לא שעתיד גורלו והאחוזים העתידים שלו והקבוצות העתידיות שיחתימו או לא יחתימו אותו תלויים בדקות האלה. במשחק גמר המונדיאל כמובן שכל המציאות הזאת משתנה לחלוטין. כל מגע בכדור, כל פספוס, הכל נצפה על ידי מיליוני צופים. בעצם התדמית של השחקן בבעיר, במדינת מולדתו, בסביבה שלו, הם מונחים עכשיו על כף המאזניים. האתגר שהוא רואה מולו עם מגן נבחרת קרואטיה, מקבל היום בערב את אמבפה, אולי החלוץ המהיר בעולם היום, אז כמובן שנכנס לפה, גם לתוך ראש של ספורטאי הישגי ברמות הכי גבוהות, נכנס היסוס, נכנס חשש, והדברים האלה ככה יכולים לחלחל ולקרסם, ויכולים בסופו של דבר גם לפגוע בביצוע. ככה המושג הרווח, נקרא חנק, choking under pressure, חנק תחת הלחץ, ואנחנו... במהלך השנים כשאנחנו רואים תחרויות ספורט, אנחנו רואים איך שחקני כדורסל מגיעים לשתי כליות עונשין ומחתים פתאום 2 מתוך 2, שבמצב הרגיל הם קלעים של 90%. אנחנו אתה הזכרת פנדלים, מכירים את הנושא הזה של הפנדלים, ששחקנים שמפקיעים בסיטואציות פחות חשובות באימונים, בועטים טילים לחיבורים ומפקיעים סביב ה-90%, פתאום מגיעים לביתות הקריטיות
והכדור עולה לשמיים.
הכדור או שעולה לשמיים, או שהם לוקחים בעיתות מאוססות ככה לאמצע וליד וככה, הכל כזה מאוד מאוד מקרטע, ובסוף יוצא איזה משהו לא ברור, שזה לא, אתה לא מבין, אתה תופס את הראש ותולש שערות, ואתה אומר איך יכול להיות שהוא שנים מתאמן, וזה מה שיוצא לו בסוף, וכן, זה מה שיוצא לו, זה מה שהלחץ עושה, בטח אם אתה רואה, לנגיד עניך איזה שוער מאוד דומיננטי, שוער גבוה, שוער ארוך, שככה זז עם הידיים, משדר המון ביטחון, ופתאום אתה מתחיל להסס, וכן, היסוס הזה הוא בסופו של דבר עושה משהו.
אז מה עושים הצוותים, צוותי הפסיכולוגיה שמסביב לקבוצות? זה בדיוק הגרף ההפוך, במקום שבו היינו רוצים לראות את השחקנים הכי רגועים, הכי משוחררים, הכי בטוחים, בדיוק ההפך, זה מה שקורה להם. אז איך, מה עושים להם?
אז קודם כל חשוב להבין שאין פה איזה מקסחת דשא אולטימטיבית שכמו שאפשר לעשות למגרש, זה לעבור עליו ולשים אותו במשחק במצב האופטימלי. פה אין איזה מקסחת דשא כזאת שבאמת יכולה, יש איזה מניפולציה אחד, איזה מפתח אחד, איזה תרגיל אחד שהוא יכול לשים את כולם בביצוע המיטבי שלהם, בדיוק בעת הזאת שצריך את כולם הכי טובים. כל בן אדם הוא עולם ומלואו, כל אחד גם מגיע לסיטואציה הזאת, אחרי שעל הגב שלו הוא סוחב תרמיל שונה. אם יש לך שחקנים שהם הוכיחו את עצמם עכשיו בטורניר, בכל המשחקים שהיו לפני, התדמית שלהם בטוחה, הם זכו להערכה ולפידבק חיובי מהחברים לקבוצה, מהתקשורת, מהמאמן, מהקרובים ובכלל מה שנקרא הקהילות בבית, אז הם באים עכשיו הרבה יותר חסונים בהשוואה לשחקן שכבר פישל פה ופספס שמה ושוער. אנחנו ראינו בטורניר הזה כל נפש לו, שנגיד של שוערים שמוסרים פתאום לשחקן היריב, או שמפקיעים כמעט שערים עצמים כאלה, מצחיקים שנוגעים בכדור והוא איכשהו חומק. אז דבר כזה כמובן מחרסם עכשיו בשחקן, ופה באמת יש מקום להתרבויות. אנחנו עושים כל מיני רוטינות של דיבוב עצמי, שממש השחקן מקבל מטלות של לדבר לעצמו ולשכנע אותו, ועל מנת שיתמקד בעבר שלו, בכמה הוא היה מוצלח, וכמה הוא צמח ככישרון, ואיזה תארים הוא הביא, ואיזה גביעים הוא לקח, ואיך הוא יתאמן קשה, ומה הדרך שהוא עבר, על מנת לאטום את הסדקים האלה בביטחון שלו, על מנת לחזק את היסודות, על מנת להוציא אותו אל הדשא, באמת, כמה שיותר מעוגן ומונח על יסודות איתנים. אז זה פרקטיקה אחת. אנחנו עושים ויזואליזציות שהשחקן מדמיין את עצמו, מדמיין ומדמיין את הביצועים מהם הוא נדרש, את הפנדל הזה שהוא צריך לקחת, את הגליץ שהוא צריך לעשות להם בפה, הוא מדמיין את זה, איך הוא מצליח פעם ועוד פעם ועוד פעם, על מנת עוד פעם לבנות את הביטחון הדרוש.
עכשיו, כשכל ההכנות האלה נעשות, ואתה יודע מה, השחקן הגיע עם כל ההכנות המנטליות, וכמו שאמרת, זה משתנה משחקן לשחקן, אבל הוא מפספס. דקה עשירית הוא מפספס. זה לא ככה מפיל אותו מהחוזק הזה שהפסיכולוגים והצוותים ניסו ליצור אל איזשהו תהום עמוקה של כישלון?
נקודה מאוד מאוד מעניינת וחשובה. בעצם זה נכון, אתה יכול לשגר את השחקן למגרש במצב X, ופה הוא נכנס לאיזשהו נער מאוד גואש עם עליות וירידות וסלעים, ואז אתה שואל בעצם מה, איך אתה דואג כל הזמן לעשות שם אופטימיזציה, ואיך לראות שאין שם סטיות יותר מדי ימינה ושמאלה. עכשיו פה עוד פעם זה מאוד קשור למה שנקרא, למסה, אם הוא מביא עמו למגרש, לשרקת הפתיחה איזושהי מסה קריטית של עוצמות וחוויות חיוביות. אם יש את המטען המספק הזה, אז הוא יכול להוליך אותו לאורך המשחק, גם אם יש מעידות ויש כל מיני תקלות ויש אפילו פשלות תוך כדי משחק. לעומת זאת, אם הוא מגיע מאוסס והוא מגיע לא שלם, והוא מגיע כבר עם כל מיני כאלה פנצ'רים ופתאום מקבל באמת איזה קוץ, אז יורד האוויר ושחקן יכול לקרוס לאיזה מציאות אחרת. ופה באמת זה המקום לפעמים של המאמן להזיק את השחקן, לקפוס שיחה במחצית, לעשות פה איזה בוסט מאוד מאוד משמעותי, לתת לשחקן איזה סתירה, להזכיר לו מי השחקן, הוא שחקן נבחרת לאומית, הוא שחקן בקבוצה גדולה, הוא שחקן שהביא תארים אלפויות, על מנת באמת לתת פה איזה שוקר כזה, ולהוציא את השחקן מהצרה הזאת שהוא נקלע אליה.
זאת אומרת, כאן באמת אתה מעלה נקודה שבאמת אנחנו כצופים הרבה פעמים שואלים את הצופים, מה הוא יכול להגיד להם עוד בהפסקה? הוא יכול להגיד להם, לכאורה, ככה זה נראה, תנוחו, תבואו רעננים, זה הכל. מה יכולות כמה דקות האלה לשנות בין מחצית למחצית? ובכל זאת, לפעמים רואים מחצית שהיא נראית קבוצה אחרת לגמרי מהמחצית הראשונה, אז כנראה שזה זאת הנקודה, השיחות המוטיבציה הממוקדות האלה.
במחצית יש למאמן ולצוות שאיתו איזשהו ארגז כלים. אנחנו יודעים ככה, לפעמים אנחנו רואים את זה בסרטים, שהמאמן אוהב לעשות איזה קרייסס כזה, להיכנס לחדר הלבשה, להפוך שם את הרעיתים, לשבור משהו ככה, איזה דלי כזה עם מים או איזה ציוד כזה פיזיותרפי, על מנת ליצור איזשהו דרמה, ליצור איזושהי דרמה בשביל לקחת את כל האיסוסים והמחשבות השליליות האלה ולהוציא אותם, לתת להם איזשהו שיא, איזשהו מיקוד כזה, ולקחת את זה הצידה ולהוציא את השחקנים למחצית השנייה באיזה טירוף. העניין שהטירוף הזה הוא לא בהכרח טוב לכולם, כי למגן שהוא נדרש לפעולות בעצימות גבוהה, באגרסיביות, במאבקים כוחנים, האגרסיביות ורמת העוררות הגבוהה שאנחנו יותר מזהים אותה במצבי קרב, היא טובה. לשחקן שמשחק במרכז שדה ונאלץ לתת כדורים עדינים, נדרש לקבלת החלטות הרבה יותר מתוחכמת, נדרש ליצירתיות, הטירוף הזה הוא לא בהכרח מטיב עמו. ולכן גם פה חשוב ככה לשמור על הדברים האלה במינון הנכון, ולדעת על מי אתה מסתכל שאתה נותן את הנאום חוצב לאבות הזה, ומכניס בשחקנים את המוטיבציה האדירה.
אז זה כבר משימתו של המאמן. אני רוצה לעבור איתך למחקרים שבאחרונה עוסקים בהם, וזה אני שומע גם על נושא בזבוזי הזמן של השחקנים והשוערים, כמה הם יכולים לבזבז זמן מתחת לאפו של השופט, לאפם של השופטים, וזה יהיה בסדר.
אז זה באמת, זה תופעה, וזה במיוחד בטורניר הנוכחי, זה באמת מאוד צורם, כי המון משחקים מגיעים עכשיו לשלי דקות ה-80 ולדקות ה-90, שהם עדיין משחקים חיים, הם משחקים של הפרש שער, המון משחקים אגב הוכרעו בתוספת הזמן, לקראת תוספת הזמן, אפילו עם שני שערים.
בביתה האחרונה, היו בביתה האחרונה של המשחק.
היו בביתה האחרונה, ולכן אנחנו אפילו מבינים עם עוצמה יתרה עד כמה התוספת זמן וזמן המשחק מדקה 85 והלאה הוא זמן משחק לגיטימי. ולנוכח ההבנה הזאת, לראות שחקנים שפשוט לקח להם חצי דקה, 40 שניות להוציא חוץ, זאת פעולה שככה בממוצע, בשגרה, במשחק הרגיל, לוקחת בין 5-10 שניות, פתאום הולך על זה חצי דקה שמגיע שחקן אחד, נופל לו הכדור, שחקן אחר הולך להחליף אותו, מנסה להוציא, אבל גם פה משהו מחליק לו, ופתאום מחליטים להוציא שחקן לחילוף, והשחקן שמוציאים לחילוף הוא הולך לקרן הרחוקה כמובן מהאזור שבו מוצא החילוף, והולך לאט לאט ומגיע, שופט תופס אותו ומנסה לגרור אותו, וככה הוא דוחף אותה החוצה, אז הוא כמה צעדים מגביר את הקצב של ההליכה, ואחר כך עוד פעם הוא מתחיל לצלוע, ונפתח לו הצרוך, והוא קושר אותו, זה פשוט איזשהו קוריוז, שהוא בלתי נתפס. בהקשר הזה, השופט, הוא מרגיש ממש מאוזק מלשון הזיקים, כי אתה רואה אותו לפעמים מוציא צהוב לשחקן שמזבז זמן. שוער שלא לוקח ביתה, אנחנו ראינו פה כמה פעמים מצב שהשוער עומד, תופס כדור בדקה ה-90, ואז נופל על הרצפה. פתאום משום מקום נופל על הרצפה בשביל להרוויח עוד כמה שניות על הרצפה, ואז קם, הולך ימינה, הולך שמאלה, עד שלא מגיע השופט ומתחיל ממש לדחוק בו, להוציא את הכדור, הוא פשוט לא מוציא את הכדור. עכשיו, כמובן שזה, שכל שנייה היא כל כך קריטית, שמיליוני צופים מסתכלים, אם אתה נותן את זה, את התמונה הזאת לבן אדם, שהוא לא גדל בתוך הכדורגל ולא רגיל לזה, הוא אומר, חבר'ה, זה שהאוריה זה לא יכול להיות. ובאמת, אנחנו במחקר שעשינו עם פרופסור יאיר גלילי, מעבדה לתקשורת ספורט במרכז הבינתחומי הרצליה, אנחנו לקחנו את כל הצירות כדור האלה בליגה האנגלית בעונה האחרונה, שזה 40 אלף הצירות כדור כאלה לאורך העונה, וראינו שקבוצה שמובילה בשער אחד, שזה באמת היתרון הקטן הזה שקבוצה רוצה לשמור עליו בכל מחיר, כל פעולה לוקחת בדקות האחרונות פי 2 זמן. בין אם זה קרן, ובין אם זה הוצאת חוץ, ובין אם זה כדור שוער, ובין אם זה בעיטה חופשית, ובין אם זה חילוף, כל דבר. עכשיו, השופט הוא פשוט חסר יכולות, כי כרטיס צהוב הוא מוציא, אבל מרגע שהוא מוציא כרטיס צהוב, וזהו, נגמרו לו הכלים. מעולם אף אחד לא קיבל כרטיס אדום על בזבוז זמן. ואז שחקן מוכן לספוק את הכרטיס הצהוב הזה, זאת להבטיח את הניצחון, והמערכת, מה שנקרא, חסרת עונים מול המפגע הזה, פה באמת אפשר להפנות מבט אל הטכנולוגיה עכשיו שעושה את הצעדים הראשונים. אנחנו רואים פה בטורניר הזה את הכניסה של עבר, את ה-Video Assistance. ובהקשר הזה, למשל ב-NBA, בכדורסל בארצות הברית, יושב צוות שופטים בבית, רואה את המשחק, ואם הוא מזהה פעולות הונאה, פעולות שבהם ממש יש כוונה ברורה של השחקן להונות את השופט, אז הצוות הזה אפילו לא מתעסק עם המשחק, הוא לא מפסיק אותו, הוא לא משפיע עכשיו על כוונת ההחלטה של השופט, אלא השחקן בדיעבד מקבל כנסות, מקבל עזרות עד להשעיה של השחקן מהמשחק עם ההתנהגויות האלה לא פוסקות, וזה מתקשר לנו כמובן לכדורגל וכל הסיפור הזה של הצלילות, מעבר לבזבוזי זמן גם לצלילות, אנחנו ראינו עדים לצלילות הדרמטיות של נימאר, שהוא שם ממש כמעט מקבל אוסקר על הסיבובים ועל התפיסות של הרגליים, הדברים האלה כמובן מאוד מאוד מקשים על השופט שמלאכתו גם ככה מאוד מורכבת עם האירועים המורכבים שקורים על המגרש, אז בנוסף לזאת מנסים לעבוד עליו ומקשים עליו עוד.
ועכשיו ממש ככה לפני סיום, בסוגיה הזו של הפנדלים, גם הסוגיה הזו נבחנה אצלכם, המומחים, מה הסיכויים, ראי קודם כל בטורניר הזה, אולי גם בקודמים, ראינו הרבה מאוד משחקים שהוכרעו בפנדלים, יכול להיות שגם היום אנחנו נראה גמר, וכשכל היוקרה מוטלת על הכף, גם הגמר הזה יוכרע, מי יודע, אולי בפנדלים. ובנושא הזה בחנתם מי בדרך כלל פחות לחוץ, האם זה שבועט ראשון או שני?
כן, בפנדלים זה מציאות מאוד 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 מרתקת, כי יש פה ביצוע שהוא בסביבה קבועה, בניגוד למשחק שהוא מאוד מאוד מורכב ומשתנה. פנדלים, יש פה איזה סטינג, מה שאנחנו קוראים בשפת מחקר סטינג, איזה סביבה קבועה שאתה מקבל את אותו מצב שוב ושוב, ואתה באמת יכול לבודד כל מיני אפקטים. אחד החלוצים של המחקר בתחום הזה זה פרופסור מיקי ברלי, יושב ראש מחלקה למינהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עם מחקר מאוד מאוד מפורסם על הנטייה של השוערים לקפוץ לצדדים. באחוז ניכר מהמקרים השוערים קופצים לצדדים והכדור פשוט הולך לאמצע, והוא טענתו הייתה שזה נובע שהשחקנים ואפילו השוערים מודעים להתפלגות של הביתות, שיודעים שכדורים הולכים לאמצע, אבל השוער פסיכולוגית לא מסוגל להישאר באמצע, הוא חייב להוטט לסביבה שהוא מתאמץ, שהוא משתדל, עושה קפיצה דרמטית, זה לא נוח להישאר באמצע ושהכדור יעבור לידך, ולכן השוער תמיד קופץ, ב-98% מהמקרים השוער קופץ, ובעוד כ-15% מהכדורים הולכים לו פשוט לאמצע, ובמונדיאל הזה מי שצפה רק אחוז ניכר של כדורים שפשוט הולכים להם לאמצע, זה ממצא אחת.
אז הכל פסיכולוגי, הוא בסך הכל רוצה להראות למאמן שלו ולחותמי החוזים ולקהל, אני מתאמץ בשבילכם, ולפעמים בגלל זה הוא מקריב את הפנדל בלא מודע?
יש פה מה שנקרא התנהגות שהיא קצת תת-אופטימלית, השוער היה צריך להישאר באחוז יותר ניכר מהפעמים להישאר באמצע על מנת להתנהג אופטימלית, אבל הוא לא מסוגל להישאר לאמצע, הוא קופץ מאחד הצדדים, אבל זה סוגיה אחת שהיא באמת יש לה איזשהו עיגון פסיכולוגי ורציונל פסיכולוגי. מה שאתה אמרת בצדק, יש כמובן את העניין של מי בועט ראשון ומי בועט שני, בגלל שבפנדלים בעצם 75-80% מהבעיטות נכנסות, עם כל הלחץ ועם כל הלמידה שעושים השוערים והבועטים, עדיין רוב הבעיטות נכנסות, ואז היות ויש לנו קבוצה בדוקר הפנדלים, שאחרי הגרלה יש לנו קבוצה אחת שתמיד בועטת ראשונה, וקבוצה אחרת שבועטת את חמש בעיטות שהבועט שלה הוא תמיד ניצב על הקו שני, אחרי שהקבוצה מלפנה כבר לקחה את הבעיטה, וברוב הבעיטות האלה הוא מקבל מצב שבו הוא בפיגור, כי היות ורוב הבעיטות נכנסות, ואז זה בעצם שם עליו לחץ נוסף מעבר לכל הלחץ שאנחנו כבר דיברנו עליו, ואז הלחץ הזה כמובן גובה מחיר, והמחיר הזה תלוי עוד פעם באיזה מדגם של, 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 של נתונים לוקחים, אבל יכול להיות פער של 60 מול 40, כלומר הקבוצה שבועדת ראשונה מעצם זה, שהיא עכשיו, זאת שבועדת ראשונה, יש לה כבר 60% ניצחון בדוקרב, מול 40 לקבוצה השנייה, שזה בסיטואציה כזאת קריטית, שכל אנחנו בספורט נלחמים על חודו של סנטימטר ומילימטר, עם תוספי תזונה ושיפורים ואימונים, ועכשיו כל מיני אמבטיות קרח ותאי קירור, אז פה מעצם זה איך נפלה המטבע, פתאום אתה בועט ראשון, יש לך 60% ניצחון, זה כמובן איזשהו פער מטורף, ולכן יכול להיות שיש, אנחנו נראה מעבר למה שעושים בטניס, מי שפה ככה עכשיו עקב אחרי, באמת עוקב אחרי הטורנירים, ורואה איך זה נעשה בטניס במערכה, ששם זה לא קבוע, אם אתה מגיע לשובר שוויון במערכה, זה לא קבוע שיש שחקן א' שמגיש ראשון ושחקן ב' שמגיש שני, ואז שחקן ב' הוא כאילו כל הזמן נמצא בפיגור, כל הזמן עם הגב לקיר, כל הזמן צריך לרדוף, אלא זה מתהפך, שחקן א' מגיש, והשחקן ב' מגיש פעמיים, כלומר פעם אחת הוא מגיש בעצם שני, ומיד הוא מגיש ראשון, והשחקן א' מגיש פעמיים, ובעצם זה מנטרל את היתרון הפסיכולוגי שמובנה לנו כאילו בתוך התחרות, אז זה איזשהו שינוי שאנחנו יכול להיות ונראה בשנים הקרובות.
לפני סיום, אי אפשר, אתה לא ציפית שאנחנו נסיים את השיחה הזו, הדוקטור מורגולב, בלי שנבקש ממך תוצאות בבקשה לגבי הערב. כמה זה יסתיים העניין הזה?
זה, אתה יודע,
אני לא מדבר על אימור, אני מדבר על קביעה. אצלך זה מדע.
בדיוק, בגלל שאצלי זה מדע, אז אתה יודע, אני יודע עד כמה כדורגל הוא משחק רנדומלי, משחק אקראי. אתה יודע שאם אתה לוקח משחקי כדור אחרים, כמו כדורסל, כדוריד, במשחקים האלה הקבוצה הפייבוריטית, הקבוצה היותר טובה, מנצחת ב-70% מהמשחקים. בכדורגל המספר הזה איפשהו בין 55-60%. זאת אומרת, זה מה שהיתרון הפריורי נותן לך, כי המשחק הוא באמת מאוד מאוד רנדומלי, השער הזה שאנחנו כל כך מתרגשים ממנו, זה אירוע מאוד נדיר, ולכן מאוד קשה להתנבא. בהקשר הזה, אבל אני אגיד לך שאני מזהה בנבחרת קורטיה איזושהי שלמות, איזושהי מנהיגות חיובית, איזשהו יחס מאוד אוהב ומלטף ומפרגן מצד האומה בבית, והלכידות הקבוצתית הזאת ואיזושהי בשלות, הלב והמחשבות הולכים לקורטיה. כמובן שזה לא יהיה פושצת קצב של שערים, זה יהיה משהו קטן, 1-0 כזה, 2-1, אולי משהו בתוספת זמן, אבל אני דווקא הולך עם קרואטיה.
הלב הולך לקרואטיה, אתה הולך עם קרואטיה. טוב, אז כמה שעות והעניין הזה ייפטר ונדע אם צדקת או לא. הדוקטור איליה מורגולב, ראש המסלול לחינוך גופני, מכללת קיי, באר שבע, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב חברים, תהנו מהמשחק, ביי ביי.
טוב, שלום. לאחר 70 שנה צהל משוחרר היום קטעי ארכיון וקטעים מתומללים מתוך מסמכים של רגעי כיבוש ניצנים בתשח. זה יקרה היום אחר הצהריים. אנחנו רוצים לשוחח על הקרב בניצנים, ואיתם נמצא על קו הטלפון ההיסטוריון הרי יצחקי. שלום לך.
שלום רב.
ובמשך שנים לא מעטות הייתה דילמה איך להתייחס לאירוע הזה של קרב ניצנים, האם מדובר בקרב כניעה או אולי בקרב גבורה, ובשמה של השאלה הזו בעצם הודחק סיפורה של ניצנים מההיסטוריה הצבאית. ספר לנו קצת על הקרב הזה.
טוב, אני מכיר את הסיפור של הקרב מימים ימימה. למעשה הסרט המצרי שצולם, ראיתי אותו לראשונה בשנת 1966, הוא היה בידינו בארכיון של צה"ל, ארכיון מחלקת היסטוריה, וגם כל התכתובות והתרשומות, זה אחד הדוגמאות הקלאסיות לעיוות היסטורית. ולמעשה אני שמח שסוף סוף נעשה בשנים האחרונות צדק היסטורי. אנשי ניצנים הישנה, הקיבוץ שהוקם ב-1943, היו גיבורים, גיבורי על, ועמדו בקרב קשה ביותר, ובגלל שהמקום נכבש על ידי כוחות עדיפים וחלקם הלכו בשבי, עשו להם עוול. מה גם שבעיקר, ואני חוזר ואומר שוב, הם לא השתייכו לתנועה המפלגתית הנכונה. הם היו חברי תנועת הנוער הציוני ולא חברי השומר הצעיר או הנוער העובד, או בקיצור הם לא היו מן השמאל הישראלי. הסיפור הוא כזה, ניצנים הוקם, הקיבוץ הוקם בשנת 1943, במקום שנמכר להם על ידי מנהיג הכפר הערבי הסמוך, ומרכזו היה מה שנקרא הארמון הערבי. מסביב בנו צריפים ואוהלים, הבעיה שלהם הייתה שהם היו מוקפים בכפרים ערבים גדולים במחנות צבא בריטיים בשטח עוין. ומראשית מלחמת העצמאות הם היו מבודדים, מנותקים, והאספקה אליהם הגיעה בשיירות משוריינות שהותקפו, היה קשה מאוד להגיע אליהם. מבחינה מבצעית, האזור היה תפי חטיבת גבעתי. דרך אגב, בהסכם החלוקה של האום, הם היו צריכים להיות בתחום המדינה הערבית. בכל אופן, הם היו בפיקודו של גדוד גבעתי שהמגד שלו היה יצחק פונדק. מהקצינים המפורסמים בצה"ל, למעשה הוא קיבל רק לפני שנתיים את דרגת האלוף שלו בטקס רב רושם. בקיצור, קצין מפורסם, הוא היה המגד. הבעיה הייתה שהקיבוץ הוגן על ידי כוחות קטנים ודלי חימוש. למעשה, לקראת הפלישה ב-15 למאי, היו במקום 141 לוחמים ולוחמות. וכשאני אומר לוחמים ולוחמות, זה 67 חברים וחברות, 10 נשים, 57 גברים ו-10 נשים, אנשי המשק, ועוד 74 לוחמים מגבעתי, אבל הבעיה הייתה שמתוכם 44 היו טירונים, חסרי ניסיון קרבי. כלומר, זה היה כוח קטן מאוד. הבעיה הייתה בעיקר האמל"ח, אמצעי הלחימה. לרשות אותם 141 לוחמים, היו 100 כלי נשק אישיים בלבד, 70 רובים ו-30 תמ"קים. כלומר, לא לכל אחד אפילו היה נשק אישי. היה להם גם 4 מקלעי ברן, מרגמה אחת, רימונים מעטים וכלי אחד נגד טנקי. עכשיו, הכוח הקטן הזה שישב על ציר ראשי, ציר הפלישה המצרי, מרפיח לתל אביב, ממש קרוב לציר, הותקף בליל שישי שביעי ביוני על ידי כוח מצרי גדול ביותר. שכלל את הגדוד הטוב ביותר בצבא המצרי, אולי גדוד רובעי מספר 9, מתוגבר בעוד פלוגה, והייתה לו מחלקת טנקים, פלוגת שריוניות, והוא הסתייע ב-12 תותחי שדה, 12 תותחי נוטט, סוללת תותחי נומם, וגם סיוע אווירי. אתה קולט את זה, שימון? מול פלוגה בקושי של צהל, שחלקה מתיישבים ואנשים שהם טירונים, חמש פלוגות רובעים מהמעלה הראשונה, עם טנקים, שריוניות, תותחי שדה בכמות אדירה, תותחי נוטט. בקיצור, הסיכוי שלהם היה די דל להחזיק מעמד. עכשיו אני יכול להגיד לך עוד דבר נוסף. שתחקרתי את פונדק לימים, אני ידעתי שהקיבוץ ביקש תגבורת לקראת הקרב הזה, ושלחו לו מרגמה 81 מילימטר ועוד מקלעים. זה הגיע לפונדק, אבל פונדק לא העביר את זה לקיבוץ, בטענה שהקיבוץ מנותק וזה עלול ליפול בידי המצרים. לעצם העניין, אני לא אכנס לכל הפרטים הטכניים, כי זה הפרט הפחות חשוב. הלחימה נמשכה שעות אחרי הרשה שנמשכה כל הלילה. בבוקר המצרים תקפו בסיוע אש ארטילריה של תותחי שדה ותותחי נונטט. הם פיצחו את העמדות הבולטות, וכל העמדות היו לא עמדות חפורות אלא עמדות בולטות, וביצעו ניסיון פריצה. הניסיון הפריצה הראשון היה בחלק הצפוני הערבי של הקיבוץ, והוא נעדף. ואז הם הזיקו מטוסים לסיוע קרוב, שנתנו להם סיוע צמוד, מטוסי קרב, דבר די נדיר בתש"ח. בסביבות שעה 11 הם הצליחו לפרוץ עם הטנקים לחלק הצפוני של המשק. הכלי נומטט היחיד, הפיאט, שהיה בידי המגינים, הופעל, אבל יצא מכלל שימוש. בקיצור, בשעת הצהריים התחיל קרב בתוך הקיבוץ. עכשיו, אני יכול להגיד לך דבר אחד. מפקד בקיבוץ, המפקד מגבעתי, ששמו היה אברהם שוורשן, השם מקום דמו, היה מפקד מעולה. הוא ניהל קרב בתוך הקיבוץ בצורה בלתי רגילה, הזיק את כל הכוחות למרכז המשק, והם לחמו למעשה עד הכדור האחרון כמעט. אחרי קרב, כל הזמן לא היה קשר עם החטיבה, כי מכשירי הקשר היו מקולקלים. דרך אגב, מי שניהל את הקשר כל הזמן עם החטיבה עד שהקלקול, הייתה הקשרית מירה בן-ארי, גיבורת ישראל, השם יקום דמה, שהיא הייתה אימא לתינוק. כל הילדים במשק, אם אנשים פונו ב-18 במאי, פונו ברגל בידי האבות שלהם לבאר טוביה הסמוכה וחזרו, אבל היא לא יכלה לעשות את זה. בעלה היה ממונה על הרכבים של ניצנים, והוא היה מנותק, הוא לא היה בקיבוץ. היא נשארה, זה היה מעמד פורי הלב, שהיא מסרה את התינוק שלה לשני חברים שנשאו אותו. לעצם העניין, מירה נשארה, ובשעה 12, שהיא הבינה שאין אפשרות ליצור קשר, היא לקחה את הנשק האישי שלה ויצאה להילחם. לעצם העניין, בסופו של דבר, בסביבות שעה 4 אחר הצהריים, אחרי קרב שנמשך 10 שעות, המגינים נאלצו להיכנע. לא היה להם שום סיכוי. הם היו מוקפים בכוחות גדולים, עדיפים עליהם מכל בחינה. עכשיו, גם להיכנע, זה לא היה כמעט אפשרי. למעשה, מתוך כל האנשים, 4 שהיו בעמדה הקיצונית ביותר הצליחו לצאת, ונמלטו דרך החולות והגיעו אל כוחותינו, לקווי חטיבת גבעתי. להיכנע זה לא היה פשוט. הראשון שיצא מהארמון הערבי עם מטלית לבנה כדי להיכנע נורא בידי המצרים, ואז שוורצ'יין לקח סמרטוט לבן ואיתו הקשרית מירה, ושניהם יצאו החוצה מנופפים בדגל. הם ירדו למטה מרחק של כ-50-60 מטר לעבר המצרים שהיו בשולי הפרדס שם בחלק הדרומי של הקיבוץ, הדרום מזרחי. 3 מצרים קצינים יצאו לקראתם, ובלי לדבר בכלל, דבר ראשון הם ירו באברהם שוורצ'יין והרגו אותו. מירה שלפה את האקדח שלה וירתה בממפה המצרי שירה באברהם והרגה אותו. המצרים היו עמומים, כעבור דקה הם הרגו את מירה. ואז הם נכנסו לתוך המשק, הוציאו את האנשים. תוך כדי כך גם ירו בחובשת שטיפלה בפצועים, ואז לקחו את כל השבועים ועשו דבר היום ונורא, לקחו אותם לתהלוכת ניצחון במג'דל, באשקלון של היום, לשבי במצרים, עשו תהלוכה ברחוב הראשי. תוך כדי כך, לפי מיטב המסורת הברברית, קרטו ראשים של ההרוגים, הוקירו אותם על מוטות והלכו איתם ברחוב הראשי. לעצם העניין, כל אלה ששרדו 106 אנשים הלכו בשבי למצרים וישבו שם עד הסכם שביתת הנשק עם מצרים ב-49. עכשיו, זה הסיפור של קרב הגבורה. זה היה קרב גבורה בלתי רגיל. אבל במקום לתת להם את מה שמגיע להם, קרה דבר חמור. אחרי שניצנים נפלה, יומיים לאחר מכן, כתב צין התרבות, צין החינוך של החטיבה, המשורר, הפרטיזן, אבא קובנר, באישורו של המח"ט, שמעון אבידן, דף קרבי, הוא היה מוציא כל כמה ימים דף קרבי. והכותרת הייתה, שים לב שמעון, נפילת ניצנים כישלון. למה הוא עשה את זה? הם רצו למנוע, כנראה שבעתיד, יהיו כניעה. ולא יעמדו בקרבות קשים. ואני לא אקרא לך את כל הדף הקרבי הזה, אבל כתוב שם, הכישלון חמור, בית אין מגינים על תנאי, הגנה משמע בכל כוחות הגוף והנפש, ואם יפקוד הגורל, טוב ליפול בחפירות הבית, מאשר להיכנע לפולש רצחני, להיכנע כל עוד חי הגוף, והכדור האחרון נושם במחסנית חרפאי, לצאת לשבי הפולש חרפה ומוות. זו הייתה השמצה איומה ונוראה. שדיברתי איתו לימים, הוא אמר לי, אני לא ידעתי בדיוק מה קרה שם, כן? רק ידעתי שנכנעים ורציתי לעצור חס וחלילה.
רגע, את זה מי אמר לך?
אבא קובנר.
הוא עצמו אמר לך שהוא לא ידע מה קורה?
כן, כן, הוא לא ידע. אף אחד לא ידע מה קרה שם. ידעו שהקיבוץ נכנע, אבל לא ידעו באיזה תנאים וכו' וכו'. עכשיו, התחילה כאן מערכת השמצה בלתי רגילה על הקיבוץ. דרך אגב, אנשי הקיבוץ חזרו מהשבי ב-1949 ממצרים, וכשהם הבינו מה קורה ומשמיצים אותם בכל הארץ, הם דרשו מהרמטכ"ל יעקב דורי להקים ועדת חקירה מטכלית שתבדוק את ההשמצה הזאת של אבא קובנר ושמעון אבידן. והוועדה הוקמה, והוועדה תיארה את אנשי ניצנים מחרפתם. היא טענה שזה השמצה שפלה, וזה, הם גיבורים, והרמטכ"ל דורי כתב לאנשי ניצנים מכתב. אני אצטט לך שתי שורות. בפקודת היום של חטיבת גבעתי נכללו פסקאות שיש להם משמעות של הטלת דופי כלפי לוחמי ניצנים. פלוגת היום שנכתבה מתוך כוונה רצויה לחזק את רוחם של מגיני מרחב הדרום, לא שיקפה את כל האמת על התגוננות קבוצת ניצנים ואף כותב מאמרה של לוחמיה. יש להצטער על כן, שבלא מזיד נאמרו בפקודת היום דברים שלא צריכים היו להיאמר. ופה בא קטע התיהור, הנסיבות הקשות של היאבקות מתיישבי ניצנים, הבדידות המרה של הלוחמים, חוסר הקשר עם העורף, אוזלת התחמושת והמזון, ועל הכל מספר הנופלים הגדול, 33 הרוגים, בהתגוננות ההיא, הם עדות נאמנה של היאבקות נואשת, המעניקה כבוד לכל אלה אשר נאבקו במקום עד הכדור האחרון. בהמשך למכתבו של דורי, הרמטכ"ל, שלח ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, מכתב תיהור, כן, לאנשי ניצנים, שבו הפסוק האחרון אומר, ויחד עם כל בית ישראל, אני מרכין ראשי בפני גיבורי ניצנים שנפלו, ונפלו לא לשווא. עכשיו חכה, זה יפה מאוד. הבעיה היא שהמכתב של דורי היה סודי בעקבות הוועדה הסודית, וכמובן שלא הפיצו אותו בכל הארץ. והסיפור של בן גוריון גם לא הופץ, ובעקבות זה אנשי ניצנים שהקימו קיבוץ מחדש לא רחוק ממקום הקיבוץ שנפל, הושמצו, הותקפו בצורה נוראה. אני זוכר כנער בתנועת נוער, היינו בקיץ בקרמל במחנה תנועות הנוער, ותנועת הנוער שלי ותנועות הנוער האחרות, כמובן, היו שם מחנות העולים והנוער העובד וכו' וכו'. היינו באוהל, היה אוהל מיוחד בצד, ושאלתי את המדריך שלי מי זה, הוא אמר לי זה של הפחדנים, הילדים של הפחדנים שברחו מניצנים. דרך אגב, כל הילדים כמעט היו יתומים, ההורים שלהם נפלו בקרב, כן? בקיצור, הושמצו שנים רבות, ומה אני אגיד לך, זה היה נורא. כשהייתי במערכת הצבאית גיליתי דבר מדהים, התחלתי לעסוק בין השאר בעברת מורשת קרב, ואז קיבלתי לקורס קצינים בצה"ל, ואז קיבלתי הודעה ממפקד הבה"ד, אסור לבקר בניצנים. בסיור שאתה עושה בדרום, בלימת הפולש המצרי, אסור להיכנס לקיבוץ ניצנים. אמרתי, למה? ואז הוא אמר לי, כי זה סימבול לכניעה. ואסור לחנך על קנייה. צריך לחנך על לוחמת גבורה, כמו יד מרדכי ונגבה. דרך אגב, יד מרדכי עזבו גם כן את הקיבוץ שלהם, כן? אבל לעצם העניין, הם פשוט לא השתלחו לגוף הנכון. בשנות, תחילת שנות ה-70, פנו אליי ותיקי ניצנים, ואמרו לי, אנחנו מבקשים את התערבותך, תעשה משהו בנושא. הלכתי ובדקתי את הנושא, ועשיתי להם ערב שכל התקשורת הוזמנה אליו בקיבוץ, והצגתי את האמת על קרב ניצנים. ובעקבות זה ניתן אישור של צה"ל להתחיל לעשות ציורי מורשת קרב בניצנים. אז דבר אחד עשינו, ואז אמרתי להם, זה בסדר? אמרו לי, כן, אבל אנחנו מבקשים שתזמין את אבא קובנר שיתנצל בפנינו. אבא קובנר סירב לבוא, המשיך להיות עקשן, אבל מי שהגיע לשם היה הבן שלו, והוא ביקש סליחה בשם אבא שלו, ועדיין לא פתר את הבעיה. לשמחתי, באותם שנים הייתי ראש מחלקת ההדרכה בחברה להגנת הטבע, והפעלנו בספר שדה בניצנים, בארמון הערבי, בניצנים הישנה, ובעקבות זה התחילו סיורי מורשת קרב וכו' וכו', אבל בסוף, רק בסוף שנות ה-80, נעשה הצדק הסופי. הוחלט שמירה בן ארי, האלחוטנית הגיבורה, היא גיבורת ישראל, ואיתה אברהם שוורצטיין, ומעשה גבורתם הועלו בכל אתר ואתר, ובמקום הזה שבו הייתה אנדרטה הצנועה לזכרה של מירה, הוקם אתר שנקרא יד ללוחמת העברייה, ובו מצוינים כל מעשי הגבורה של הנשים הלוחמות במלחמות ישראל, מדבורה הנביאה בתקופה של השופטים ועד ימי צהל בימינו. אז הצדק ההיסטורי נעשה, זה לא היה פשוט, ואני שמח שסוף סוף גם מפרסמים את החומרים האותנטיים של הקרב הזה.
טוב, אז זה הולך לאט, אבל זה לפחות מתקדם.
כן, צריך סבלנות, רגע אחד, צריך סבלנות, אבל דרך אגב, שמעון, אני מקווה מאוד לדבר איתך בקרוב על מה שקרה בשבוע האחרון בעזה, ואני אשמח מאוד לספר לך מהניסיון שלי בשטח, גם בתחום הזה.
אוקיי, אז הנה אנחנו מכינים לעצמנו את השיחה הבאה. תודה רבה.
מצוין. יום טוב, בשורות טובות. להתראות.
שלום, אנחנו אומרים לראש בית המדרש במכללה האקדמית צפת, הרב נייהו ברונר, שלום לך.
שלום וברכה.
אתם נערכים לקראת יום עיון מיוחד, ביום שלישי הקרוב. ביום העיון הזה אתם תעסקו במשנתו של הארי הקדוש, סביב כמה סוגיות שלכאורה מאוד מאוד עכשוויות, באור משנתו, בין השאר מעמד האישה, גלגולי נשמות והיחס אליהם, ועוד ועוד. מה צפוי ביום הזה?
יום העיון יהיה בעזרת השם מחר, ביום שני.
מחר.
כן, מחר אחר הצהריים. זה ערב יום ההילולה של הארי. מחר בלילה יש עשרות, אפילו אומרים מאות אלפים, שעולים לצפת ופוקדים את קבר הארי ביום הסתלקותו, שזה אי מנחם אב. ואנחנו אחר הצהריים, לקראת יום ההילולה, מדי שנה אנחנו מארגנים סדרה של שיעורים שאנשים מעבר לעניין המיוחד לבוא ולהתפלל על קברו של הארי הקדוש ילמדו גם ממשנתו. המטרה שלנו זה להנגיש את המשנה של הארי, שהרבה פעמים היא נראית משנה מאוד אזוטרית וסודית, להנגיש אותה לציבור הרחב, כי הארי השפיע רבות על עם ישראל, ועדיין משנתו משפיעה בסוגיות שהן מאוד אקטואליות ורלוונטיות לתקופה שלנו.
וכל הזמן, במשך כל השנים, אומרים לנו שתורת הארי היא לא במקרה נסתרת, היא צריכה להיות כזאת. אז מה פתאום להנגיש?
זה לא מדויק. כבר התלמיד של הארי, הרב חיים ויטל, כתב שהמגבלות על לימוד קבלה בדורות האחרונים הם הוסרו. כיוון שחלק מתהליך הגאולה זה לא רק תהליך גאולה פיזית, אלא גם תהליך גאולה רוחנית. במסגרת תהליך הגאולה הרוחנית, הרבה דברים שהיו בעבר סודיים ונסתרים, הם אמורים להיפתח לציבור הרחב, ובפועל אנשים יותר לומדים את, את משנת הארי, וגם הרבה מאוד ממנהגי הארי נוהגים בפועל. לדעת, מעבר לעניין הלימודי, הארי העביר הרבה מאוד מנהגים, מנוסח התפילה, עד הרבה מאוד הנהגות שקשורות לחגים ושבתות, ואנשים נפגשים עם הארי מדי יום ביומו. אז הרבה פעמים הפגישה היא פגישה במישור המעשי. המטרה שלנו שאנשים גם יבינו את החידושים הגדולים שהארי חידש, במיוחד שהחידושים האלה נוגעים לסוגיות שאנשים עוסקים בהן ונפגשים איתם מדי יום ביומו.
זאת אומרת, ואז אולי ככה, יש איזושהי התחלה של תשובה במה שאתה אומר, ברונר, לשאלה שרציתי לשאול אותך, האם הבחירה בנושאים שהם, כמו שציינתי, נושאים שאנחנו דנים בהם ככה היום, אם זה מעמד האישה ואם זה עניינים אחרים, זה לא איזשהו ניסיון, אולי קצת מאולץ, להפוך דבר מיסטי, קבלי, רחוק, עליון, נשגב, למשהו ככה קצת ארצי, אולי קצת פופולרי, כדי לאסוף כמה שיותר אנשים מסביב לתורתו של הארי, ואולי ככה אנחנו עלולים תוך כדי עיסוק פופוליסטי שכזה קצת לפגוע בנשגבות של תורתו.
מסתבר שדברים נשגבים ועמוקים, נכון, אנחנו הרבה פעמים לא יכולים להקיף אותם, כי הם מאוד רחבים, והרבה פעמים קצרה בינתנו, אבל גם הדברים הגדולים והנשגבים, יש להם תופעות ארציות שאנחנו מתמודדים איתם. המטרה שלנו זה לא להוריד את הדברים הגדולים, אלא לפתוח פתח לאנשים ולראות שדברים, תהליכים שמתרחשים בתוך החברה, במיוחד בעם ישראל, תהליכים שאנחנו חווים איתם ומתמודדים איתם, הארי כבר נתן כיוון. אז נכון שצריכים עוד להתעמק ולהרחיב במשנת הארי בשביל למצוא את הדרך, לראות איך המשנה הזאת יכולה לסייע לנו, אבל ברור שדברים כלליים שהחברה עסוקה בהם בשיח הציבורי, הדתי, הלאומי, הם דברים שהם יד ההשגחה, והארי שצפה את תהליכי הגאולה, הוא גם כבר נתן לנו כיוון. הוא גם צפה שהתהליכים האלה התממשו בשטח, והוא גם נותן כיוונים מעשיים איך להתייחס אליהם.
עכשיו אני רוצה ככה, אולי במעט הדקות שיש לנו, להתמקד בסוגיה אחת מתוך כל הדברים שתעסקו בהם, זה סוגיית הגלגולים, גלגולי הנשמות. ברבות הזמן, אולי האקדמיזציה והריאליזציה מייחסים את כל הנושא הזה של גלגולי נשמות לאיזשהו משהו אולי שנלקח מדתות אחרות, אני אומר את זה בזהירות, אולי זה קיבל איזושהי פרשנות יהודית, אבל זה לא משהו שנובע מתוך המבוע היהודי. דברים שקצת קשה ככה להבין אותם, אז משאירים אותם ארטילאים שכאלה. מה ההתייחסות שלכם לעניין הזה?
אנחנו יש לנו אמרת חכמים, אנחנו יודעים את מעלתו של הארי הקדוש, וכל הניסיונות להראות שהמשנה שלו טיפה ממקורות זרים, חס ושלום, ודאי שלא מקובלים עלינו, והפוך, המטרה שלנו זה להראות שמדובר פה על דברים מאוד מאוד עמוקים, וגם במידה מסוימת מקוריים. זאת אומרת, הארי גילה דברים שלא היו ידועים הרבה מאוד שנים בעם ישראל, יכול להיות של הדורות הראשונים, של הנביאים, של התנאים והמוראים, הדברים האלה היו ידועים ולא נכתבו ולא התגלו, אבל הארי בתקופת חייו הקצרים באופן כללי, וגם בתקופה הקצרה מאוד שהוא היה בצפת, ידע שיש לו שליחות לגלות את הדברים. אנחנו מאמינים שכל הדברים הללו הם באים ממקור הקודש. חוקרים שחוקרים את משנת הארי ומוצאים לדברים האלה כל מיני עקבות במקומות אחרים, אז דבר ראשון יכול להיות שמתוך עם ישראל יש הרבה פעמים עניינים רוחניים שאפשר למצוא להם גם מקבילות, אבל אנחנו מאמינים שהמקור נמצא אצלנו. המקור הזה הרבה פעמים לא חשוף לציבור הרחב. המטרה שלנו זה באמת לנסות להראות לאנשים איך הדברים הם נמצאים במשנת הארי ואיך הם רלוונטיים ואקטואליים לחיים שלהם היום.
ואיך הדברים באמת נראים? זאת אומרת, מה זה באמת, אם אפשר בכלל לתמצת את הדברים, וכמו שאמרת בתחילת הדברים, להנגיש אותם לציבור הרחב. איך מנגישים את העניין הזה של תורת הגלגולים לתפיסה הרציונלית, העכשווית, שקיימת ופושה בציבור?
מסתבר שבעולם
הפוסט-מודרני
יש אומרים שאנחנו כבר אחרי הפוסט-מודרני, אנשים מחפשים את המימוש העצמי שלהם, ויש איזושהי הבנה שכל אדם יש לו את האישיות שלו, ויש לו את קווי האופי שלו. וכל הנושא הזה של גלגול נשמות, הוא בעצם קשור לעניין הזה. זאת אומרת, מצד אחד יש כנראה סוגי נשמות שהופיעו בעולם ובכל דור מופיעות, מצד שני יש את הגיוון, שכל אדם יש לו את העולם שלו, והסתבר שהנושא הזה הוא התקשר. מי שיגיע לשיעור שעביר אותו הרב עוז בלומן, שהוא ככה התמחה יותר בנושא הזה של גלגול נשמות, אז הוא ייחשף לכיוון הזה של הראייה, שזה לא איזשהו עניין מיסטי שנמצא מעל ראשי האנשים, אלא זה נוגע לכל אדם ואדם. זאת אומרת, לחפש את שורש נשמתו, לחפש את השליחות המיוחדת שלו בעולם הזה, את התפקיד שלו בעולם הזה. הדברים האלו הם דברים שאפשר על ידי העמקה לקחת דברים לעבודת השם האישית של כל אדם ואדם.
כלומר, יש כאן פרשנות מאוד מאוד עכשווית למשהו מאוד מאוד עתיק.
כן, משהו עתיק, אבל יחסית, עוד פעם, הארי זה סיפור של למעלה מ-500 שנה. 500 שנה בעם ישראל זה לא הרבה שנים, כן. אבל הארי פתח תקופה חדשה, תקופת הגאולה, ואנחנו מתמודדים מצד שני עם סוגיות כאלה ואחרות, ומסתבר שהוא נתן לנו כיוונים וכלים כיצד להתמודד עם הסוגיות האלה.
מי מוזמנים ליום העיון הזה?
ההזמנה היא לציבור הרחב, בעיקרון מכל הארץ, כל מי שמגיע להילולה של הארי. כמובן שיגיעו גם אנשים מאזור הצפון, למצפת, סטודנטים של המכללה, שנמצאים עכשיו בחופשה, אבל חלקם נמצאים באזור. כל מי שהנושאים האלה מעניינים אותו, והרבה פעמים הוא לא נחשף לאמירה של הארי בנושאים האלה.
רב בניהו ברונר, ראש בית המדרש ומכללה אקדמית צפת, אני מאוד מודה לך על הדברים ונאחל לכם הרבה מאוד הצלחה באירוע הזה ובבאים אחריו. כל טוב.
תודה רבה, כל טוב.
שלום וברכה. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לשר המודיעין והתחבורה, שר ישראל כץ, לדוקטור איליה מורגולב, לרב מיכאל הרבוב, לארי יצחקי, לרב בניהו ברונר, לכם על ההזנה, עשו בחלומות טובים, בשורות טובות, להשתמע.